הגמרא מספרת, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו. אז מספרת הגמרא שהוא ראה ריבה אחת, ריבה הכוונה בחורה, כן, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של הערביים. זאת אומרת, היא לקטה שעורים מהצועה של הבהמות של הערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי, פרנסני, בשמנו צדקה, פרנסני. אמר לה, ביתי בת מיית, כן, בת מיית, אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. נקדימון בן גוריון היה אחד מעשירי ירושלים, שלושה עשירים היו בירושלים, כך מספרת הגמרא בגיטין, אחד מהם זה נקדימון בן גוריון. אז אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה ביתי, שאל אותה, מה, ממון של אביך היכן הלך? איפה כל הכסף של אבא שלך? אמרה לו, לא כדן מטלין מטלה בירושלים, מלח ממון חסר, ואמרי לה חסד. זאת אומרת, היא ענתה לו, הרי אתה לא יודע את המשל, הכוונה פתגם, שהיו אומרים בירושלים, המלח של הממון, מה התפקיד של המלח? בהרבה מאכלים, התפקיד של המלח לא רק טעם, הוא גם נותן קיום. למשל, אתה רוצה, בזמנם, איך היו משמרים בשר? היו מולכים אותו. אין מקרר. איך היו שומרים על טריות של בשר? על ידי מלח. אז היא אמרה לו, יש פתגם בירושלים, שאומרים, מלח ממון חסר. אתה רוצה שהכסף שלך יישאר? אז תחסר אותו. מה הכוונה תחסר אותו? ואמרי לה חסד. זאת אומרת, תעשה איתו חסדים. המלח של הממון, מה שנותן קיום לממון, זה החיסרון. איזה חיסרון? לא סתם חיסרון, אלא חיסרון של צדקה, חיסרון של חסד. כן? ואמרי לה חסד. אז הוא שואל אותה, למעשה, מה היא אומרת? למעשה היא אומרת שהוא לא נתן, כן? אז שואלת הגמרא, הוא שואל אותו רבי יוחנן בן זכאי, ושל חמי חכנו, כנראה שגם חמי היה יהודי עשיר מאוד. אמרה לו, בא זה ואיבד את זה, או במילים אחרות, אוי לרשע ואוי לשכנו. כן, כיוון שהכסף הזה היה כסף שלא יכול להתקיים, אז הכסף הזה איבד את הכסף הזה. ועד כאן הגמרא שם ממשיכה, שרבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידים שלו, אני זוכר שאני חתמתי כעד, הייתי עד בחופה שלה, ואני חתמתי כעד הכתובה שלה, ואני זוכר שהכתובה שלה הייתה משהו מיוחד. ההתחייבות של החתן בכתובה הייתה של 1,000 דינרי זהב, כך הוא מספר להם. ואחרי זה יש עוד המשך, הכל פנים, אז הוא אומר, מה הגמרא הזאת, מה הסיפור הזה בא לומר? והנה, בא לבאר עניין הצדקה, שאין קיום של העושר של אדם כי אם על ידי הצדקה. וכמו שאמרנו למעלה, כי דבר זה דומה למעיין אשר הוא משפיע אל כל מקום והתפשט מימיו. כן, דבר זה, הצדקה דומה למעיין אשר הוא משפיע אל כל מקום והתפשט מימיו. כל זמן שהמים יוצאים ומשפיעים, אדם נותן צדקה, אז אדם משפיע, אדם דואג לחיות, כן? אז הוא אומר, כל זמן שהמים יוצאים ומשפיעים אל כל מקום, מוסיף ומתגבר מן המקור תמיד מים זקים וטובים. ומיד שאין המים הולכים למקום אחר, אז תכף הוא מיד מתקלקל. כי כאשר המים עומדים, מתקלקלים, כאשר אינו נובע מהמקור שלו. זאת אומרת, אם הוא משפיע, אם הוא נותן, אז ככל שהוא נותן, יש התגברות של היציאה מהמקור. אבל זאת אומרת, אין ציור כזה, אבל הוא אומר, נדמיין לעצמנו שהמים של המעיין לא נמשכים, לא משפיעים, הם נעצרים באיזשהו מקום. אז ממילא כל המים מתקלקלו, מים עומדים מתקלקלים. כל עוד שהמים זורמים, יש זרימה, יש השפעה, יש שפע, אז יש יציאה של מים מהמקור. אבל לא יצויר שאין זרימה, אין שפע, מאיזושהי סיבה. הסיבה הכל נעצר, אז הכל מתקלקל. זה מה שהוא אומר. כי כאשר המים עומדים, מתקלקלים כאשר אינו נובע מהמקור שלו. וכן כשאר, מה זה? וכן כשאר, יש אל אדם העושר, אם האדם משפיע, באמת, מה זה כשאר? המשפט הזה לא ברור.
כאשר, לא?
מצוין, כאשר. וכן כאשר יש אל אדם העושר, בדיוק, כאשר. וכן כאשר יש אל אדם העושר, כן? אם האדם משפיע אל אחר, דהיינו שנותן לעני, אז מוסיף השפע הבא מן השם יתברך. אבל כאשר האדם מחזיק בעושר שלו, מבלי שישפיע חוצה אל אחר, הלא המעיין מתקלקל, כאשר אין מימיו יוצאים מן המקור. וכן כאשר יש לו עושר, יש לו להשפיע אל אחר, שאז אינו די שאין הברכה פוסקת, אדרבה, הברכה מוסיפה. זאת אומרת, אם אדם נותן לאחרים, אז לא רק שאין הברכה פוסקת, אדרבה, הברכה מוספת. יען כי הברכה הוא מתגבר מן המקור, הוא השם יתברך, שהוא מקור חיים, הוא מוסיף להשפיע ברכת השם יתברך. אבל אם אין משפיע מאושרו, אז מתקלקל בעצמו שאין ברכתו מן השם יתברך. ועוד, הרי כבר התבאר כי העושר שהוא ריבוי הממון ודבר תוספת. ועוד, הרי כבר התבאר, עוד עומד על עוד נקודה, העושר שהוא ריבוי הממון הוא בגדר תוספת, בכל תוספת ראוי אליו, גם זה טעות, ראוי אליו צריך להיות, כן? א' למד י' ו', לא ו' י', ראוי אליו ההיעדר. כי דבר נוסף הוא מפני שהוא דבר נוסף, זאת אומרת, הוא אומר עיקרון, דבר שהוא בגדר תוספת מצד המציאות, הוא אומר, מה זה עושר? עושר פירושו של דבר, אדם זקוק לכסף, כן? כדי לחיות. אבל אם יש מצב שבו האדם יש לו יותר כסף ממה שהוא צריך, זה בגדר תוספת. אז הוא אומר יסוד, תוספת מצד המציאות היא זאת אומרת, באופן ככה המציאות בנויה. יש דברים שהם חוק, מה שנקרא חוק בעולם, חוק בטבע. תוספת, אם זה בגדר תוספת, אז מצד הטבע, מצד המציאות, ראויה אליה החיסרון. זאת אומרת, היא שואפת להתחסר. זאת אומרת, היא שואפת להיקלות, ללכת לאיבוד. אז מה ייתן לה קיום? מה ייתן לתוספת הזאת קיום? אז זה מה שהוא אומר. כי דבר נוסף הוא, בכל תוספת ראויה, ראוי אליו, צריך להיות ראויה אליו, או ראוי אליה, ראוי אליה צריך להיות, ראוי אליה העדר. כי דבר נוסף הוא, ומפני שהוא דבר נוסף, ראוי לקבל חיסרון והיעדר. הגמרא אומרת בחולין, בדיני טרפות, כל יתר, כן, מה צריך יותר מזה? הרש"י על פרשת בראשית, כן? הנחש, כשהוא מפתה את חווה, מה הוא אומר לה? או שחווה אומרת, כשהנחש אומר לה שהיא תאכל מעץ הדעת, אז היא אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. הקדוש ברוך הוא לא אמר לא לגעת בו, הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול, אלא מה? כל המוסיף גורע. כן, כל המוסיף גורע. והגמרא אומרת בחולין, בדיני טרפות יש דין, הגמרא אומרת כל יתר כנטול דמי. מה פירוש כל יתר כנטול? אם יש למשל בריאה יש מה שנקרא יש שתי ריאות, הריאה מחולקת לשתיים, יש ריאה שיש בה מה שנקרא שלוש אונות ויש ריאה שיש בה שתי אונות. מה הדין אם, כן, יש ריאה שיש בה שלוש אונות ויש ריאה, זאת אומרת הריאה מחולקת לשתיים, חלק אחד יש בו שלוש אונות וחלק אחד יש בו שתי אונות. אונות הכוונה היא זה הריאה בנויה כמו פרח, אז יש לזה עלה אחד ועוד עלה ועוד עלה, זה כמו שלושה עלה שמחולק לשלושה חלקים, זה כל חלק נקרא אונה. אז הגמרא דנה מה הדין אם במקום, אז כל יש ריאה שצריכה להיות עם שלוש אונות ויש ריאה שצריכה להיות עם שתי אונות, מה הדין אם במקום שתי אונות יש שלוש
שתי
במקום שתיים בריאה.
אז בשתיים יש,
יש, יש בהמה, פתחנו את הבהמה אחרי ששחטנו אותה, ראינו שבמקום, במקום הריאה שהיה, החלק של הריאה שהיה צריך להיות בו שתי אונות, יש שלוש אונות. אומרת המרא תרף, למה? אומרת המרא, כל יתר כנטול דמי. אם היה במקום שתיים היה אחת, אז, אז הבהמה הייתה טרפה. אז אם יש שלוש, זה נקרא כל יתר נטול דמי, כאילו חסר אחת, עד כדי כך. ואת רואים ש, אז מה, מה רוצה להגיד? אתה רואה מכאן שכל תוספת היא בגדר חיסרון במהות. כל, כל תוספת היא, היא במהות שלה גורמת לחיסרון. אז, אז, אז מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, ועוד הרי כבר התבהר כי העושר שהוא ריבוי הממון הוא דבר תוספת, וכל תוספת ראויה אליה ההדר, כי דבר נוסף הוא, ומפני שהוא דבר נוסף ראוי לקבל חיסרון והדר, כמו שאמרו בכל מקום, כל יתר כנטול דם. אכן היא אמרה לו, כשהוא שאל אותה מה גרם לזה, שאיפה העושר של אבא שלך, אז היא אמרה לו, כדין מטלין מטלה, כך מושלים משל בירושלים, מלח ממון חסר, כלומר העושר עומד להתקלקל, כמו שהוא הסביר, כמו הבשר שהוא עומד להסריח. מה גורם לבשר שלא יסריח? אם אתה רוצה שהבשר לא יסריח, אתה צריך למלוח אותו, כן? כמו הבשר שהוא עומד להסריח, והדבר שהוא קיומו, והוא נחשב כמו מלח וקיום אל העושר, הוא כאשר נותן צדקה לאחרים, שנותן לעני קיום בעולם, ובשביל כך השם יתברך גם כן נותן קיום לממון שלו, ולכך מלח ממון חסר. אז זה, זה הנקודה הנוספת שהוא הסביר. עכשיו הוא אומר עוד דבר, ועוד עוד דבר, כי מידת הדין מקטרגת כאשר יש לו תוספת ממון שאין ראוי שיהיה לו תוספת עושר, כמו שהתבהר, וכאשר הוא מחסר ממון שלו ונותן לעניים, הוא ניצול ממידת הדין, שהרי אין כאן תוספת, כיוון שהוא משפיע לאחר, והתוספת היא להשפיע לאחר, כן? התוספת היא להשפיע לאחר. עכשיו הוא מבין, הרי היא אמרה, ביתו של הקדימון בן גוריון אמרה, כדין מטלין מטלה בירושלים, כך מושלים משל בירושלים, מלח ממון חסר, ואמרה לה, ויש מי שאומר מלח ממון חסד, לא חסר, במקום הדלת הוא שם ריש, חסד. אז, אז, אז המהר"ל רוצה להגיד שזה באמת שני פירושים. מה הכוונה? הוא אומר, ולאמרה לה, מלך ממון חסד, מפני שבעל החסד הוא דבק במידת חסדו, ומצד החסד הוא העושר, כי כאשר עושה חסד גם כן השם יתברך עושה עמו חסד, ויש קיום לעושר שלו מצד החסד, ולפיכך, לכאורה זה אותו דבר, ולפיכך מלך ממון חסד, והנה שתי לשונות אלו בעמוד קופה עם ג' עמוד קופה עם ג' כן? והנה שתי לשונות אלו שחולקות למען דאמר מלך ממון חסר, וזה כאשר מחסר מממון שלו ונותן לעני, אז אין מקטרג עליו מצד מידת הדין. אז מת, הוא רוצה להגיד שיש פה משהו יש פה משהו שמונע שלילה או משהו חיובי. הדעה הזאת שאומרת מלח ממון חסר, אז הוא אומר זה כן,
מה זה המושג מלח ממון חסר?
הגמרא מספרת, זה המימרא שהוא הביא, שרבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן הלך עם התלמידים שלו ליד ירושלים וראה את ביתו של נקדימון בן גוריון מלקטת, שהיה אחד מעשירי ירושלים, מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. אז הוא שאל אותה, ממון של אביך היכן הוא? אז היא אמרה לו, הלך. אז הוא שאל אותה, מה הסיבה? כך הוא שאל אותה, מה הסיבה? לאן הוא הלך? אז היא אמרה לו, אתה לא זוכר, יש משל שבשלו בירושלים, מלח ממון חסר. מה הכוונה? מי שרוצה שהממון שלו יתקיים צריך לחסר אותו. מה הכוונה לחסר אותו? צדקה. ומה שנותן קיום,
מה זה פה מילה מלח?
מלח זה כמו מלח. כשיש לך בשר, זה מה שהוא מביא ראיה. בזמנם, כשרצו לשמר בשר, איך שימרו? על ידי מליחה. כי המלח מקיים, נותן קיום. אתה רואה שמלח מקיים דבר, יש לו את התכונה, יש לו את היכולת לקיים דבר. אתה לוקח דבר ואתה מולך אותו.
אם רוצים שממון יתקיים, צריך לעשות חסד.
צריך לעשות חסד. או לחסר אותו בצדקה, או לעשות איתו חסד. זה היינו הך. זה שתי לשונות בגמרא. זה מה שהוא אומר, שאתה רוצה לקיים
שמירה את על הממון, זה
חסד, חסד או צדקה. כן. כן, חסד או צדקה, זה מה שהוא אומר, זה מה שהגמרא אומרת. כן? אז הוא אומר, מה בכל זאת המחלוקת בין שתי הלשונות? זה אומר חסר, וחסר הכוונה תן אותו לעניים, וזה אומר חסד. מה ההבדל? זה היינו אח לכאורה. אז הוא אומר, והנה שתי לשונות אילו שחולקים, למאן דאמר מלח ממון חסר, וזה כאשר מחסר מממון שלו ונותן לעני, אז מה, מה, מה זה עושה? אין כתרוג עליו מצד מידת הדין, כמו שהוא הסביר. מידת הדין מקטרגת על אדם שיש לו כסף. למה? כי הכסף זה בגדר תוספת. אז אומרים, למה מגיע לו תוספת? מה הוא כל כך? בודקים אותו. כשאדם, הגמרא אומרת, יש בגמרא אחרת, גמרא שאומרת למשל, מי שמוסר דין על חברו. מה זה מוסר דין על חברו? מבקש מהקדוש ברוך הוא, האדם הזה פגע בי. אז הוא מבקש, כביכול, יש לו בקשה משמיא, שידונו אותו על זה שהוא פגע בו. אז אומרת הגמרא, מוסר דין על חברו, כן? אז דנים אותו גם כן. מה, אתה רוצה שידונו אותו? אז גם אותך דנים. כן? על אותו דבר גם כאן. כשאדם זוכה לברכת עושר, אז אומר המהר"ל, זה גורם, יש לזה כתרוגים. למה? כי שואלים, למה מגיע לו? כן, למה מגיע לו? אז מה עושים?
שני, אנחנו אומרים, הכל משמיים.
כן, כן, כן.
אבל היה הקדוש ברוך הוא החליט שמגיע לו.
זה נכון.
לא צריך להאר.
לא, זה נכון, אבל הוא אומר, צריך להבין, כשיש מצב כזה של עושר שיוצא, עבר את הגבול, אז יש על זה כתרוגים. אז מה יעשה אדם כדי למנוע את הכתרוגים? הוא אומר, איך אתה מונע את הכתרוגים? תחסר. תוציא מהכסף הזה לצדקה. ברגע שאתה תוציא מהכסף הזה לצדקה, זה יהיה סכר בפני הכתרוגים, יסתום את הפיות של המקטרגים. זה מצד אחד. ולמאן דאמר מלך ממון חסד, דהיינו קיומו במידת החסד. כי אף שיהיה, אז אומר, זה שתי מידות שהן מידות הפוכות. כי אף שיש לו כתרוג מצד הדין, כאשר האדם נותן צדקה וחסד לעני, יש לממון שלו קיום. זאת אומרת, אני מבין שההבדל שהוא רוצה להגיד בין שתי הלשונות, לפי הלשון הראשונה חסר, הכוונה היא, על ידי זה שאתה נותן לעני, אתה סותם את פה המקטרגים, סותם את הפה, כן? מונע את הכתרוג. לפי הפירוש השני, חסד, הכוונה היא, אתה מונע את הכתרוג מצד זה שאתה אוחז במידה, כמו שיש מידת הדין, יש כנגדה מידת חסד. כן? יש שמאל ויש ימין. שמאל זה מידת הדין, ימין זה מידת החסד. אז כשאתה אוחז במידת החסד, אז אתה אחזת במידה שהיא ההפוכה למידת הדין. הכתרוג שבא על אדם כזה הוא מצד מידת הדין, אבל ברגע שהוא נדבק למידת החסד, אז כביכול הוא נדבק לכוח הנגדי. זה הפירוש. הלאה, פרק שלישי. בפרק קמא דבבא בתרא, במסכת בבבא בתרא, מספרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו. זה לשון הגמרא, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו. מה יש? אז אומרת הגמרא, במשה רבינו כתוב, כך משה רבינו אומר בעצמו, כי אגורתי מפני האף והחימה, ואילו בעושה צדקה כתיב, מתן בסתר יכפה אף. זאת אומרת, משה רבינו כביכול מספר, אומר על עצמו, הוא מעיד על עצמו, כי אגורתי מפני האף והחימה. האף והחימה זה כינוי לכוחות שישנם במדיעות, שהם כוחות רעים, מה שנקרא. אז משה רבינו אומר, אני אגורתי מפני האף והחימה, ואילו בעושה צדקה כתוב, מתן בסתר יכפה אף. ואת אדם שנותן צדקה בסתר, הוא מסוגל כביכול לכפות אף. מה זה לכפות אף? כמו שאתה כופה כלי. הגמרא אומרת, אם בעל, אם בעל אדם מזיק בשבת, נחש בשבת, אז הוא יכול לכפות עליו את הכלי כדי שהוא לא יוכל לזוז, כן? הוא עושה פעולה של צידה כדי להינצל, אבל איך הוא עושה את זה? הוא כופה עליו כלי. אותו דבר גם כאן, מתן בסתר יכפה אף. הכוח הזה הוא כוח במציאות, הוא יכול, הוא יכול לגרום רעות, אבל כאילו הוא שם עליו סיר, כופה עליו כלי. מתן בסתר יכפה אף. אז משה רבינו הוא אומר, אני מפחד מפני האף והחמה. והפסוק במשלי אומר שמי שנותן צדקה בסתר הוא כאילו כופה סיר על הכוח הזה הרע, ומונע ממנו להזיק, מונע ממנו לעשות רע. כן?
אבל האף פה הכוונה של הקדוש ברוך הוא?
לא, זה מה שאני אמרתי. מהגמרא יוצא שזה שני כוחות, יש כוחות בטבע, כוחות שמזיקים. יש כוח אחד שנקרא אף, ויש כוח שני שנקרא חימה. אז משה רבינו אומר, אני מפחד משני הכוחות האלה, יגורתי מבני האף והחימה. ושלמה המלך אומר במשלי, כן, מתן בסתר יכפה אף. אדם שעושה צדקה בסתר מסוגל להתגבר על האף, כן, על הכוח הזה ששמו אף, הכינוי שלו הוא אף. אומרת הגמרא, ופליגה דרבי יצחק, ופליגה דרבי יצחק, ואמר רבי יצחק, מתן בסתר אף כופה, אבל חימה אינו כופה, שנאמר, ושוחד בחק חימה עזה. אף על פי ששוחד בחק חימה עזה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שהמימרה הזאת של רבי אליעזר חולקת על מה שאמר רבי יצחק. מה אמר רבי יצחק? רבי יצחק אמר שאומנם כתוב מתן בסתר יכפה אף, אז אמרנו זה שני כוחות, כוח אחד שנקרא אף וכוח שני שנקרא חימה. אז אומר רבי יצחק, אף כופה, חימה אינו כופה, שנאמר, ושוחד בחיק חימה עזז. איך הוא דורש את הפסוק? זה המשך אותו פסוק, כתוב מתן בסתר יכפה אף. האמת היא שהוא מוציא את הפסוק בפשוטו. בפשט הפסוק, כשאתה קורא את הפסוק, הכוונה היא מה שלמה המלך אומר, מתן בסתר יכפה אף ושוחד בחיק חימה עזה, כאילו כתוב ושוחד בחיק יכפה חימה עזה. המילה יכפה חסרה פה, זה המשך של אותו, של אותה התחלה. כמו שאני אומר מתן בסתר יכפה אף, אני אומר ושוחד בחיק. זאת אומרת, מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה היא שכשאדם נותן צדקה זה כמו שוחד, זה שוחד חיובי, כן? כי יכול הוא משחד באופן חיובי. אז אומר שלמה המלך, תדע לך, כשאתה נותן מתן בסתר אתה מצליח להתגבר על האף, וכשאתה נותן, אתה נותן שוחד בחק, מה זה שוחד? אתה נותן צדקה, זה כנראה סוג אחר של צדקה. המקום זה צדקה, שוחד בחק חימה עזה. מה זה חימה עזה? הכוונה היא הצדקה מסוגלת לכפות, יוצא מכאן ככה שהצדקה מסוגלת להשקיט או להתגבר גם על המזיק הזה שנקרא אף, וגם על המזיק הזה שנקרא חימה, כן? וזוהי דעת רבי אליעזר. לכן אומרת הגמרא, רבי יצחק דורש את הפסוק אחרת. הוא אומר, לא כתוב ושוחד בחק יכפה חימה עזה, כתוב ושוחד בחק חימה עזה. אז הוא דורש הפוך, הוא אומר מתן בסתר יכפה אף, על האף מתן בסתר מסוגל להתגבר, אבל על החימה הוא לא מסוגל להתגבר, כן? אז בזה הוא חלוק על רבי אליעזר. זה אומר, זה הדעה השנייה, דעת רבי יצחק. אומר המהר"ל, אומר המהר"ל, יש לך להבין דברים אלו מאוד במעלת הצדקה שהיא בסתר, עד שאין מושלים בו כוחות החיצוניים אשר הם מתנגדים לאדם. כמו שאמרתי, יש כוחות חיצוניים שזה התפקיד שלהם, בשביל זה הם נבראו. זה חלק מה, זה חלק מהניסיונות שאדם עובר כשהוא נמצא בעולם הזה. אז יש כוחות חיצוניים שעניינם להזיק לאדם, כן? אז הוא אומר, יש לך להבין דברים אלו מאוד במעלת הצדקה שהיא בסתר, עד שאין מושלים בו כוחות החיצוניות אשר הם מתנגדים לאדם. כי האדם הוא מורכב מגוף ונפש, כן, האדם מורכב מגוף ונפש, ואילו שניהם אי אפשר שיהיו בלא חיסרון. מה פירוש אילו שניהם? אילו שניהם הכוונה, הגוף והנפש שבאדם, כן, מוכרחים להיות במצב של חיסרון. זאת אומרת, החיסרון הוא הכרחי, דיברנו על כך כבר פעם. המציאות של האדם בעולם הזה מוכרחה להיות, היא לא מציאות של שלמות, כן? מוכרח להיות. אז הוא אומר, אי אפשר שיהיו בלא חיסרון. ולכך אי אפשר שלא יהיה מתנגד לאדם מצד הגוף ומצד הנשמה. מעניין, הוא אומר, התרכובת הזאת, היצירה הזאת של חיבור בין גוף ונשמה, היא מצד אחד עניינה לקנות שלמות, כן, הנשמה קונה פה שלמות, אבל מצד שני המציאות הזאת היא מציאות שיש בה חיסרון בהכרח. זאת אומרת, החיסרון הוא מוכרח, וכיוון שהחיסרון הוא מוכרח, אז הוא אומר יש התנגדות בטבע. המשמעות של החיסרון הזה, זה מה שהוא רוצה לומר, ולכך אי אפשר שלא יהיה מתנגד בגלל החיסרון של המציאות הזאת של האדם בעולם הזה, אי אפשר שלא יהיה מתנגד לאדם מצד הגוף ומצד הנשמה. כביכול יש מתנגד אחד, כוח אחד שמתנגד לאדם, למציאות של האדם המורכבת הזאת מצד הגוף, וכוח שני מצד הנשמה. אז הוא מסביר מה זה, משה רבינו אומר כי אגורתי מפני האף והחמה. הוא אומר האף המתנגד לגוף, הכוח המתנגד לגוף הוא האף, והחימה הוא הכוח המתנגד לנפש, לצד הרוחני שבאדם, שנקרא חימה. למה הוא נקרא חימה? מלשון חום, כן? מלשון חום. אז הוא אומר, נקרא חימה על שם כוח האש שהוא חם, והוא מתנגד לנפש שהוא אש גם כן, והדבר הזה ידוע לנבונים מאוד. הנפש נמשלת לאש, מדוע? אני חושב שהמהר"ל הסביר את זה כאן, משום שבמציאות שלנו האש היא מצד אחד דבר חומרי, אבל בדיוק, היא הדבר היותר רוחני שיש במציאות. וכשאתה מדבר על נשמה, אתה מדבר על משהו רוחני. אז הוא אומר, כן, כתוב למשל, הפסוק אומר, נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם, הנשמה של האדם דומה לנר, כן? לאש, לנר דולק. אז הוא אומר, והדבר הזה ידוע לנבואים מאוד, ומשה שהיה על כל פנים מגוף ונפש, היה ירא מן אלו שני הכוחות, כמו שהוא אומר על עצמו, כי אגורתי מפני האף והחימה. אבל הצדקה בסתר, מצד שהוא בסתר, זה שאדם נותן צדקה בסתר, מה הכוונה בסתר? בסתר הכוונה היא, הגמרא אומרת, מתן בסתר הכוונה היא, אתה לא יודע לאיזה אני אתה נותן, והאני לא יודע ממי הוא מקבל, כן? לא הנותן יודע ולא המקבל יודע. זה צדקה מעולה. אז הוא אומר, אבל הצדקה בסתר, מצד שהוא בסתר, הוא נבדל מן אילו הכוחות, עד שאי אפשר שיהיו שולטים בו. ולכן אומרת הגמרא, אמר הנותן צדקה בסתר הוא יותר ממשה שהיה ירא מן אילו שתי כוחות. אבל מדרגת צדקה בסתר, אין כוחות אילו שהם אף וחימה שולטים לשם.
כל העמותות של צדקה עונים על זה?
שמה? אני לא יודע למי אני נותן, והאדם מקבל לא יודע ממי הוא מקבל. נכון, נכון. לא, אבל אתה יכול להגיד שאתה כן יודע, כי בהרבה מקרים הם מפרסמים למי, השאלה אם אתה מכיר או לא מכיר. אם אתה לא מכיר, אז באמת אתה לא יודע למי אתה נותן. אתה יודע שנתת, נניח שאתה יודע שנתת ליהודי, אפילו שאמרו לך את השם שלו, אבל אתה לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. זה גם רואים בגמרא שהנקודה הזאת, אני לא יודע למי אני נותן והוא לא יודע ממי הוא מקבל, זה למה באמת צדקה חשובה יותר, משום שאין בושה.
כן,
כן. אז הוא אומר, ויש לך להבין בחוכמה מאוד עניין אילו שני כוחות שהם האף והחימה, והנותן צדקה בסתר כופה את האף ואת החימה. וכאמר, הגמרא אומרת, דפליג עד רבי יצחק, שאמר שאינו כופה רק אף, אבל חימה אינו כופה, כי כוח האף אינו כמו החימה. והדבר הזה ידוע בסתרי החוכמה שנקרא חימה, ובשביל היוד והאי שבח, הוא אומר במילה חימה יש שתי אותיות שהן שייכות לשם השם, יוד קי, נכון? במילה חימה, חימה עם יוד, כן? יש יוד ויש אי. אז הוא אומר, ובשביל היוד והאי שבחימה יש לו כוח עליון מן השם יתברך, ולפיכך אי אפשר ש... זה, הוא רוצה להסביר את רבי יצחק שהגמרא הביאה, שרבי יצחק סובר שאת האף, על האף מתן בסתר מסוגל להתגבר, אבל על החימה לא. הוא לא מסוגל להתגבר, והוא מפרש כך את הפסוק. הוא אומר מתן בסתר יכפה אף, אבל ושוחד בחק, איך הוא דורש? אף על פי שהשוחד בחק, אף על פי שנתת לעני ונתת לו צדקה חשובה, עדיין חימה עזה, זה לא ישפיע על החימה, על החימה זה לא מסוגל להשפיע. אז הוא אומר, למה זה לא מסוגל להשפיע? משום שהמזיק הזה, הכוח הזה שמתנגד אל הנשמה, כמו שהוא אומר, יש בו יוד קי. יוד קי פירושו של דבר, כמו שהוא אומר, שהוא מקבל את הכוח שלו להזיק, להפריע משם השם. זה לא סתם. אז הוא אומר, יש לו כוח עליון מן השם יתברך, ולפיכך אי אפשר שיכפה את החימה, אף כי הוא מתן בסתר, וכל אלו הדברים ידועים בחוכמה עמוקה. ועוד, עכשיו הוא אומר עוד סברה, כי האף הוא מצד הימין, ושם כוח הצדקה שולט. ועוד הסבר, למה לפי רבי יצחק על הצדקה המתן בסתר מסוגל להתגבר על האף, אבל הוא לא מסוגל להתגבר על החימה. אז הוא אומר, כי האף הוא מצד הימין, ושם בימין כוח הצדקה שולט, ולכך הצדקה כופה את האף, שנאמר צדק מלאה ימיניך. רואים שהצדקה שייכת לימין, וכמו שהתבהר בפירוש הפרקים, הכוונה בפירוש של המהר"ל בפרקי אבות, כי הצדקה היא בימינו של הקדוש ברוך הוא, אבל החימה אינו כופה, כי שם בצד כביכול של החימה הצדקה אין לה השפעה, אין כוח הצדקה שולט גם כן. ויש לפרש כי אף נקרא, מה זה אף? עכשיו הוא נכנס כבר לפרטים יותר מעשיים, במה זה בא לידי ביטוי האף? אמרנו שהאף זה הכוח המתנגד לגוף, והחימה זה הכוח המתנגד לנשמה. אז הוא אומר, ויש לפרש כי אף נקרא כאשר יבואו איסורים על האדם במנהגו של עולם מן השם יתברך. זאת אומרת, יש מצב שבו האדם לא בצורה יוצאת דופן, כן? באים על אדם איסורים במנהגו של עולם מן השם יתברך, אבל חימה כאשר באים עליו, מה הכוונה איסורים במנהגו של עולם? איסורים במנהגו של עולם מן השם יתברך. אז הוא אומר, אני חושב שהכוונה היא, לפעמים אדם מכניס עצמו למצב, זאת אומרת, למשל, ניתן דוגמה, אדם קופץ, כן? ונשברת לו רגל, מי אמר לך לקפוץ? כן? הוא קפץ, עשה ספורט, קפץ. אז מצד אחד, זה נקרא מנהג העולם, זה פשוט שאם אדם יקפוץ או קופץ מגובה שאסור היה לו לקפוץ, אז הרגל תישבר. זה נקרא מנהג העולם, זה לא משהו יוצא דופן. אז הוא אומר, זה
מה מנסים לחנר את הילדים.
נכון.
אבל לא כתוב בגמרא, מצד שני הכל
מיני שמים חוץ מ... הגמרא אומרת, נכון, אבל שם אתה רואה שהוא עושה פה הבחנה בין איסורים שבאים במנהגו של עולם לאיסורים שכמו שהוא מגדיר אותם כאן, פגעים במידת הדין בכוח. זאת אומרת, יש מצבים שאתה רואה שזה לא שהאדם הביא על עצמו את העסק, אלא זה בא עליו, רואים שזה בא עליו, כן, בדיוק, באופן פתאומי לחלוטין, אתה לא יכול להגיד שהוא הביא על עצמו, כן? אז הוא אומר, וחימה כאשר באים עליו פגעים במידת הדין בכוח, וכשהוא נותן צדקה בסתר הוא כופה את שניהם. זוהי הדעה הראשונה, דעת רבי אליעזר, יש לו יכולת לכפות את שניהם, להתמודד עם שניהם. ורבי יצחק סבר שאין כופה אלא לאף, שהוא בהנהגת העולם, אבל החימה שהיא שלו כמנהגו של עולם,
דבר זה בא בכוח גדול ולכך אין כופה זה, כי הוא מן השם יתברך, כמו שכתוב בחימה שתי אותיות השם, כי יש בו היוד ויש בו ההי, והדבר הזה אינו כופה. זאת, אין לו כוח להתגבר על דברים שבאים לא במנהגו של עולם אלא בצורה יוצאת דופן, ואין להעריך כאשר תבין דברים אלו. והתוספות פרק כמה דבבא בתרא הקשו דמשמע מכאן דאף יותר חלש מחימה. זאת אומרת, אם רבי יצחק אומר שמתן בסתר יכפה אף, אף כופה וחימה אינו כופה, משמע שהכוח של החימה יותר חזק, לכן הוא לא מסוגל, לכן המתן בסתר לא מסוגל להתגבר עליה. אז הם שאלו דמשמע מכאן דאף יותר חלש מחימה, שהחימה אינו כופה. ואילו בפרק ד' דינדרים, הגמרא אומרת בפרק רביעי במסכת נדרים, הגמרא שם יש סוגיה שלמה בעניין מילה, מצוות המילה. אז אומרת הגמרא, בשעה שנתרשל משה מן המילה, שמשה רבינו היה צריך למול את הבן שלו, נכון? ותיקח ציפורה צור, כן? אז היא כביכול מלה את הבן שלה. אז כתוב שם, בשעה שנתרשל משה מן המילה, באו אף וחימה ובלעו. זה לשון הגמרא. באו שני הכוחות האלה ובלעו את משה רבינו, וכאמר שם, ויש אומרים דהרגו לחימה. זאת אומרת, יש אומרים שהוא הרג את הכוח הזה ששמו חימה. אז מה רואים? אז את החימה הוא הרג, את האף הוא לא הצליח להרוג. אם כן, האף יותר קשה. אתה זאת שואל סתירה. מצד אחד בגמרא רואים שמתן בסתר יכפה אף לפי דעת רבי יצחק, אבל את החימה הוא לא מסוגל לכפות. מצד שני, אתה רואה שכשמשה רבינו נתרשל, אז כתוב שאת החימה הרגו, אבל את האף לא הרגו. שניהם באו לבולו, את החימה הרגו, את האף לא הרגו. אבל תירוץ זה, אומר, אז אומר המהר"ל, אני אגיד לך תירוץ על קושיית תוספות, אבל תירוץ זה, כי בוודאי הכל לפי העניין, כי לא תליה בכוח גדול כלל. זה לא תלוי, זאת אומרת, התוספות הסיקו מכאן כמו שהתוספות אומר, משמע שזה יותר חזק מזה, זה כוח יותר חזק. אז אומר התוספות לא, כי לא תליה בכוח גדול כלל, כי משה כוחו היה עומד נגד חימה ולא כנגד כוח אף, כי נקרא חימה כי יש בו כוח האש, והוא מידת הדין, ומשה איש האלוהים עומד כנגדו. ואילו הצדקה כופה אף, כמו שאמרנו, אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר שהכוח של החימה, או היסוד, יסוד ה, יסוד ה, הכוח של החימה, ממה הוא נובע? הוא נובע ממידת הדין. זה שהגמרא אומרת שבזמן המילה של, של, בזמן שנתרשל משה מן המילה, אז כתוב ששני אלה, שני אלה הכוחות באו לבולו, וקם משה והוא הצליח להרוג את החימה. הכוונה לעמוד כנגד החימה. אז לכאורה החימה, החימה, הכוח הזה יותר, יותר גדול, יותר חזק. אז איך עליו הוא מצליח להתגבר? אז אומר המהר"ל, זה לא הבעיה תליה. מה הכוונה? הוא אומר, משה רבינו, כיוון שהיסוד של החימה זה מידת הדין, משה רבינו שייך למידת הדין, וכיוון שהוא שייך למידת הדין, יש לו את הכוח להתגבר עליה. הרי הגמרא אומרת בסנהדרין, יש גמרא בסנהדרין, שזה ההבדל בין אהרון, בין אהרון הכהן למשה רבינו. שהגמרא אומרת שמשה רבינו, יש שני מושגים בגמרא, מושג אחד שנקרא דין ומושג שני שנקרא פשרה. יש מושג של דין ומושג של פשרה. זאת אומרת, יש מצב שבו שניים באים לדין, כן, והם רוצים שהדיינים ידונו אותם את הדין, ויש מושג שנקרא פשרה. זאת אומרת, שניים באים ואומרים, תדונו אותנו פשרה, אל תדונו אותנו דין. אז הגמרא אומרת שתי האפשרויות האלה הן שתי אפשרויות שאחת מהן מהותית למשה ואחת מהן מהותית לאהרון. משה עליו נאמר, אומרת הגמרא, יקוב הדין את ההר.
משה רבינו שייך למידת הדין, עיקוב הדין את ההר, ולכן אומר המהר"ל יש לו את הכוח לעמוד כנגד החימה, כי היסוד של החימה זה מידת הדין. לעומת זאת אהרון כתוב אוהב שלום ורודף שלום, אז אצל אהרון הוא שייך לדין הפשרה, לא שייך לדין. משה רבינו שייך לדין, עיקוב הדין את ההר. כל פנים לענייננו, המהר"ל אומר היכולת של משה להתמודד עם החימה, משום שהיסוד של החימה זה מידת הדין, והכוח של משה רבינו נובע ממידת הדין, כן? אז לכן הוא מסוגל להתמודד. זה משהו, הוא רומז לזה בזה שהוא אומר על משה, כתוב משה איש האלוהים. כידוע המילה אלוהים מידת הדין, כן? זה מה שהוא אומר. ואילו הצדקה כופה האף, כמו שאמרנו, ומה היא קשיה? בוודאי תמצא דברים שעומדים כנגד זה ואינו עומדים כנגד האחר, על פי היסוד שהוא הסביר, ותמצא דבר אחר בהפך זה, שעומד כנגד זה ואינו עומד כנגד אחר, הכל לפי משהו העניין. הלאה מסביר המהר"ל עוד קטע בגמרא שם במסכת בבא בתרא, ועוד אמרו שם בגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כתיב לא יועיל און ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. עוד פעם, יש פסוק שכתוב בו לא יועיל, פסוק במשלי, לא יועיל הון ביום עברה, בית כסף, עושר, לא יועיל ביום עברה. מצד שני כתוב וצדקה תציל ממוות, מצד שני כתוב לא יועיל אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. אז מעניין מאוד, יש שני פסוקים במשלי שבהם כתוב צדקה תציל ממוות, כן?
מה
כזה עברה? מה? אז זהו יזג, אז מה שואלת? מה שאתה שואל, שתי צדקות הללו למה? למה? יש שני פסוקים.
לא, שאלתי
שכרה,
מה זה יום
עברה? הוא יסביר, הנה, אז הגמרא מסבירה שתי צדקות הללו למה, אחת שמצלת מדינה של גיהינום ואחת שמצלת ממיתה משונה. איזו היא? יש צדקה שמצילה ממדינה של גיהינום ויש צדקה שמצילה ממיתה משונה. שואלת הגמרא, איזו היא שמצלת מדינה של גיהינום? על, באיזה פסוק אתה רואה שהצדקה מצילה מדינה של גיהנום? אז אומרת הגמרא, ההוא דכתיב ביום עברה היום ההוא, הרי כתוב לא יועיל און ביום עברה. יש פסוק אחר שכתוב יום עברה היום ההוא. מה זה היום ההוא? היום ההוא הכוונה היום שבו אדם יהיה בגיהנום, אז לא יועיל עברה ביום ההוא, כן? לא יועיל, סליחה, לא יועיל און ביום עברה, כן? אומרת הפסוק, ממשיך הפסוק, אבל צדקה תציל, הצדקה מסוגלת להציל מיום עברה. כסף, כסף לא יציל ביום עברה, אבל צדקה כן תציל. זוהי הצדקה שמצילה מדינה של גיהנום. ואיזו היא הצדקה שמצילה ממיתה משונה? הכוונה, על איזה פסוק אתה משייך את הצדקה המצילה ממיתה משונה? אז לא, מה עכשיו שואלת? אתה אומר יש צדקה שמסוגלת להציל ממיתה משונה, איזה צדקה? איזה סוג של צדקה? אומרת הגמרא, נותנה ואינו יודע למי נותנה. אדם נותן צדקה והוא לא יודע למי הוא נותן, או נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה. מה פירוש? זאת אומרת, אמרנו קודם, מה זה מתן בסתר? מתן בסתר כולל את שני הדברים, אתה לא יודע למי אתה נותן והמקבל לא יודע ממי הוא מקבל. אבל יש מצב של צדקה שהיא בדרגה פחותה ממתן בסתר. אתה נותן, כן? אתה נותן, אתה יודע למי אתה נותן, אבל המקבל לא יודע ממי הוא מקבל. או להפך, המקבל יודע ממי הוא מקבל, אבל הנותן לא יודע למי הוא נותן. אז הגמרא אומרת, מה עם שני הציורים? תמינים, אני אומר, יש שתי דרגות. מתן בסתר, כמו שאמרתי, זה אני לא יודע למי אני נותן, והוא לא יודע ממי הוא מקבל. זה כולל את שני הדברים. אבל יש דרגה נמוכה יותר. אני יודע למי נתתי, אבל הוא לא יודע ממי הוא קיבל. כן? או להפך, הוא יודע ממי הוא קיבל, אבל הנותן לא יודע למי הוא נתן. כן? זה לא מתן בסתר. משום שיש פה חלק ידוע, חלק לא ידוע. אז הוא אומר כך, הגמרא אומרת, מה הציור של נותנה ואינו יודע למי נותנה? אומרת הגמרא, להפוק מדמרוקבה.
נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה, להפוק מדי רבי אבא. ואלא איך היא להעביד ליטווה לארנה כשל צקה. הגמרא אומרת, מי שרוצה להינצל מדינה של גיינו וממיטה משונה, שייתן מתן בסתר שכולל בתוכו את שני הדברים, גם אתה לא יודע למי אתה נותן וגם המקבל לא יודע ממי הוא קיבל. עד כאן הקטע בגמרא. עכשיו הוא מסביר, דה כי ראוי הוא שתציל הצדקה מן הגיהנום וממיטה משונה, על פי היסוד שכבר אמרנו. וזה מדוע? וזה כי נתינת הצדקה משפיעה חיים אל העני. אתה נותן לעני חיים באמצעות הצדקה שאתה נותן לו, אתה מזרים לו חיות. אז הוא אומר, משפיע החיים אל העני עד שיש לו החיים, כמו שאמרנו כמה פעמים. ומאחר שהוא משפיע החיים לזולתו, ראוי שיבואו לו חיים. וכך אמרינה לקמן, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. אז אתה מקיים נפש, ומכל מקום חילוק יש. ומכל מקום אומר, יש מדרגות, יש חילוקים. מה יש? שאין הצדקה המצלת ממיטה משונה והצדקה המצלת מדינה של גיהנום שווים. כי כל צדקה היא מצילה מדינה של גיהנום, אבל אין כל צדקה מצילה ממיטה משונה, רק הצדקה שהיא בסתר. למה? מה? מדוע? בצדקה, הוא אומר, כל צדקה מצילה מדינה של גיהנום. כוח היכולת להציל מדינה של גיהנום היא לכל צדקה, אבל להציל ממיטה משונה צריך צדקה ברמה מסוימת. מה יש? אז הוא אומר, אבל אין כל צדקה מצילה ממיטה משונה, רק הצדקה שהיא בסתר. למה? שכיוון שהוא נותן צדקה בסתר, יש לו דביקות גמורה בו יתברך במדרגה. הרי אנחנו אומרים יושב בסתר עליון, בצל שדי תנונן. אז יושב, כביכול הקדוש ברוך הוא קרוי יושב בסתר. אז כשאדם נותן צדקה בסתר, הוא נדבק במידתו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, כשכיוון שהוא נותן צדקה בסתר, יש לו דבקות גמורה בו יתברך במדרגה שהוא בסתר עליון. ואז נאמר עליו יושב בסתר עליון בצל שדי תנונן. מה כתוב אחר כך? כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. מה זה פח יקוש? פח יקוש הכוונה היא ממיטה משונה. מה זה פח יקוש? נדמיין לעצמנו, לא עלינו ולא על אף אחד, שאדם הולך ופתאום, כן, הוא הולך בדרך ופתאום הוא עולה על איזה כיסוי ונופל לבור. זה מיטה משונה, זה לא צפוי, הדרך צריכה להיות דרך סלולה. אז הוא אומר, זה נקרא פח יקוש, כי כל צדקה של סתר הוא חיים של סתר. מה זה צדקה? צדקה של סתר נותנת גם חיים של סתר. והצדקה שמצילה ממיטה משונה עד שלא ישלטו בו הפגעים, זהו כשנותן צדקה ואינו יודע למי נותנה, והנוטל אינו יודע ממי נוטל, וזוהי צדקה של סתר, ויש לו חיים של סתר. ודווקא להציל ממיטה משונה צריך שתהיה הצדקה בסתר, שהצדקה שהיא בסתר אין הפגעים שהם כוחות חיצוניים שולטים בו. אבל הגיהנום, כל צדקה מצילה מדינה של גיהנום, כי הצדקה היא חיים. הצדקה היא חיים, כמו שהוא אמר, הוא מזרים חיים לעני על ידי זה שהוא נותן לו צדקה, כמו שהתבהר. ואילו הגיהנום הוא המיטה הגמורה, מיטה הגמורה, לכן הצדקה מצילה אותו מזה, ויש להבין את זה. עוד שם הוא היה אומר, 10 דברים קשים נבראו בעולם. המשך אותה סוגיה, הר קשה, ברזל מחתכו, ברזל קשה, אש מפעפעת אותו, האש מתיחה את הברזל, אש קשה, מים מחבים אותה, מים קשים, אבים סובלים אותו, אבים קשים, רוח מפזרתן, הרוח מפזרת העננים, רוח קשה, גוף סובלו, גוף קשה, פחד שוברו, פחד קשה, יין מפיגו, יין קשה, שינה מפיגו, ומיטה קשה מכולן, וצדקה מצילה מן המיטה, שנאמר וצדקה תציל ממוות. דה כי זכר כאן 10 דברים, והצדקה הדבר העשירי,
וכל עשירי הוא קודש של השם יתברך, כי כל התשעה הם דברים טבעיים, אבל הצדקה מצווה קדושה אל השם יתברך, ולפיכך הצדקה מבטלת המיטה, שהמיטה היא מצד העולם הטבעי, והצדקה היא מעשה אלוקי קודש. לכך מנה עשרה דברים קשים, והצדקה היא העשירי שבכולם, שהוא קודש של השם יתברך, ולכך מבטל את המיטה שהיא מצד עולם הטבע. וזה בא לפרש במאמר הזה שהצדקה שהיא מצווה אלוקית קשה, ויש לה את היכולת לבטל את המיטה שהיא מצד העולם הטבעי. עד כאן.